דף מין דלת. אני רוצה רק להזכיר במה אנחנו עסוקים. הנושא הוא שכר ועונש. שכר ועונש, וראינו את העיקרון ש... רבי יהודה לוי דשבו אומר, היהודים זוכים לשכר גם בעולם הזה. מי שמעוניין לחזות בנועם השם, לראות טוב השם, את אור השם בעולם, רק צריך לבוא למכון מאיר, זה הכל. לבוא לכאן, יישב כמה ימים, ילמד תורה, יתקן את המידות שלו, יתקן את המעשים שלו, והשם יזכה אותו, ונשמתו תהיה מוארת. זה נכון או לא, מה, חבר'ה? נכון או? יש כאן כמה ותיקים שכבר כמה ימים נמצאים כאן. הם יכולים להעיד על הדבר הזה. לעומת זה, ראינו שבדתות אחרות מציעים לאדם את השכר אחרי המוות. אומרים, קודם כל תמות, אחר כך תזכה אולי לגן עדן או לעולם הבא או משהו כזה. אנחנו תואמים את טעמו של העולם הבא, עולם שכולו טוב, ועולם שכולו ארוך, יכולים לטעום את הטעם הזה גם בעולם הזה, במציאות שלנו. אם זה בחיי היום-יום, על ידי זה שהאדם הולך בדרכי השם, אם זה בשבת, במועד, תואמים את הטעם הזה, המתיקות הזאת של, איך נאמר, מעין עולם הבא, זוכים. אז הוא אומר כאן, הגענו לעניין, אומר, אתה אומר שבעולם הזה כבר זוכים לטעום את הטעם של העולם הבא, את הדברים הטובים, ולפי העולם הזה אפשר כבר אולי להקיש לגבי העולם הבא. אז הוא אומר, אבל אתם, העם היהודי, אתם לא נראים כל כך טוב. מדובר כאן על הגלות, לא מדובר על היום. היום, ברוך השם, נראים טוב. אבל לפני 1,000 שנה היינו ממש בשפל המדרגה. אולי נקיש לפי זה גם בעולם שאחרי זה. אתם תראו כמו שאתם נראים עכשיו, כל כך עלובים, כל כך מסכנים, כל כך אומללים. אז הוא אומר, לא. הוא אומר, זה שאנחנו נראים כל כך לא טוב בגלות, אל תחשוב שזה רק חיסרון. זה גם מעלה גדולה יש בדבר הזה. זה למדנו בשיעור הקודם. מהי המעלה? שהיהודים נשארו נאמנים ליהדותם, למסורת היהודית, לזהות היהודית, גם במצבים היותר קשים שהעם היהודי עבר בגלות. והזכות הזאת עומדת להם. להישאר יהודי, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, באושוויץ, זה מעלה גדולה מאוד, כמו ששמענו כאן את הרב אדלר סינה, איך הוא בסכנת נפשות באושוויץ, הניח תפילין ולמד תורה. והוא לא היחידי, אבל גם אלה שלא, אבל הם שמרו על זהותם היהודית במצבים הקשים ביותר, הזכות הזאת עומדת להם, על אותם יהודים ששרדו את הגלות הזאת. ועל הזכות הזאת אנחנו רוכבים, הדור שלנו. זאת אומרת, הזכות של הדורות הקודמים, שהם כל כך סמלו בגלל יהדותם, ובכל ששמרו על יהדותם, על הזכויות האלה אנחנו היום זוכים, ברוך השם, להיות במדינה שלנו, לראות את השפע הזה, לראות קיבוץ גלויות, לראות בניין ירושלים. כל הדברים האלה אנחנו זוכים בזכות אותם דורות שהיו נאמנים במצבים כל כך קשים ליהדותם. עד לכאן הגענו בשיעור הקודם. בבקשה, פיתחו בדף ממדלת, בבקשה. אז אמרנו, אם היהודים היו רוצים בגלות להשתמד, דהיינו להתנצר או להתאסלם, היה להם קל מאוד, מספיק על ידי מילה אחת. כי אם לא רצו, היו כל אחד מהם, הכוונה עם היהודים, חבר ועמית לאשר יגוש בו, דהיינו לאלה שנקשו בנו, והוציאו מילה קלה מפיו, היה אומר, אני רוצה להמיר את דתו, מיד היה כל מצבו משתנה מקצה לקצה. ודבר כזה אינו נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. דרך אגב, לא רק דבר כזה, כל קושי שאדם עובר בחיים, יש כאן מישהו שעבר איזה קושי בחיים? אף אחד. אתם ילד טוב ירושלים. כל דמעה, יש ביטוי כזה, שכל הדמעות שאדם מזיל מגלל צערו וכאבו, הדברים האלה, יש בשמיים בריכה כזאת, בריכה ענקית. והדמעות שם מתאספות, וכל זה אנחנו אחר כך מושקים מהדמעות האלה. כל הצער אומר, זה שיהודים סבלו ובכל זאת לא ימירו את דתם, הדבר הזה עומד לזכותם. אך אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים כראוי, דהיינו היינו רואים בזה תיקון לחטא שהביא אותנו לגלות, כן. כי אז היינו פאר גם לדור של ימות המשיח, שלהם אנו מצפים והיינו מתקרבים זמן וגאולה, זמן הגאולה המקובעת. אפשר, כשיש צער או יש איזה קשיים או יש איזה בעיות לאדם, אז בעצם אז נבחן האדם. איך הוא מקבל את הצער ואיך הוא מקבל את הכאבים ואיך הוא מקבל את הסבל והאיסורים והדברים. אותו דבר מבחינת האומה. ובתוך האומה ישנם בודדים, אנשים יחידים, שהם באמת הבינו את הגלות כעונש חינוכי, נאמר ככה. הם הבינו, ברוב אבונותינו גלינו מארצנו, ומה הם אבונותינו? אז אבונותינו הם הסיבות שהביאו לגלות. מה הביאה לגלות שנות 2000? שנאת חינם, כמו שמי שלמד את ההגדה של קמצא ובר קמצא, כל השנאה. ומהו התיקון? מה יביא אותנו לגאולה? אהבת חינם. אז היו יהודים באורך כל הגלות, בעלי הכרה, בעלי אמונה, שראו בקושי, בגלות, בצרות, הם ראו בזה איזה סדרת חינוך לאומית, נאמר. והבינו שזה אנחנו צריכים לעבור את זה בשביל לחזור לארץ ישראל יותר מתוהרים, יותר נקיים, מאותה הסיבה שהביאה לחורבן. היו כאלה. אחד מהם למשל, החפץ חיים, זכר צדיק לברכה. שהוא כתב את ספרו החפץ חיים לשמירת הלשון, אז הוא מנמק בתחילת ספרו למה הוא כותב את הספר הזה. הוא אומר, מה הביא אותנו לגלות שנות 2000? שנאת חינם. מה מביא לשנאת חינם בדרך כלל? לשון הרע. אז אני כותב את הספר הזה, ההלכות שמירת הלשון, על מנת ללמד את הדור, ללמד את היהודים איך לדבר בלי לשון הרע. ודרך אגב, אני מוכרח לומר שהוא הצליח במשימה שלו. כשהוא כתב את שמירת הלשון, החפץ חיים, הספר הזה, זה היה בערך, נאמר, בתחילת התחייה הלאומית שלנו, זה היה בערך לפני, נאמר, 140 שנה, משהו כזה, הוא כתב את הספר הזה. והפיץ הספר הזה. ומאז התחילה התחייה הלאומית. עכשיו תגידו לי, התנועה הציונית וכל זה, זה נכון. תנועה מדינית, כל הדברים האלה. אבל יש תנועות בהיסטוריה שהן תנועות חיצוניות, כמו תנועה פוליטית, תנועה מדינית. הציונות הייתה תנועה מדינית. מה זה תנועה מדינית? תנועה מדינית זה תנועה שקובעת לה מטרה מדינית. מה הייתה המטרה של הציונות? להקים לעם ישראל מדינה, נכון? נכון או לא? איך אתם יודעים? קראתם את תולדות ההסתדרות הציונות? והנה, הקמנו מדינה כתוצאה מהעובדה שקבעו את המטרה. המטרה היא להגיע למדינה, והגענו למדינה. אבל יש גם מה שנקרא סיבות פנימיות. לא חיצוניות, לא גלויות מעל השטח, אלא פנימיות. הסיבה הפנימית להקמת מדינת ישראל כעת לחננה כבא מועד, זה התיקון לאותו חטא שהביא לגלות, כמו שאומר המהר"ל מפראג, והרב קוק מביא את הדברים האלה, שבתיקון סיבת הגלות, זה שנאת חינם, בזה תבוא הגאולה. ומהו ההפך משנאת חינם? מה זה אהבת חינם? שאתה אוהב את החבר שלך בלי חשבון. אתה לא עושה חשבון, מה יצא לי מזה? אתה אוהב אותו כמו שהוא. ואהבת חינם, ברוך השם, היום בארץ ישראל, וואי, וואי, שמתם לב לאהבת חינם? יש לי מד אהבת חינם כזה. איפה המד הזה? הנה, אתה עושה ככה, כולם אוהבים אחד את השני. תראו מה זה, איזה אהבה גדולה. אתם שמים לב? לא שמים לב. האמת היא שיש אהבת חינם. היום זה מובן לנו שאנחנו מדינה אחת, צבא אחד, חברה אחת. נכון, יש קשיים פה ושם, אבל זה כמו בכל משפחה, יש קשיים. אבל בסך הכל אוהבים אחד את השני. צריך לי גם לראות את החלק הקוס המלא, לא רק החלק הקוס הרק כל הזמן. ברוך השם, אם לא היינו ביחד ולא היינו אוהבים אחד את השני, לא היינו מנצחים במלחמות האלה, שמאז שהקמנו את המדינה התנפלו עלינו וניצחנו ואנחנו ננצח בעזרת השם. אז אהבת חינם היא קיימת ברוך השם. היא תלך ותגדל יותר ויותר בתוך עם ישראל. מתגלה העניין הזה של גוי אחד בארץ. עם אחד בארץ. מה שלנו היום זה מובן מאליו, כאילו זה לא היה מובן לפני 100 שנה. לפני 100 שנה יהודים חיו בגלות, כל אחד בקהילה שלו, כל אחד בתרבות שלו, כל אחד... לא היה הדבר שיאחד או מאחד, אבל היום ארץ ישראל מאחדת. המלחמות שלנו, המאבקים שלנו, המציאות שלנו, כל זה יותר ויותר מתגלה את אחדות ישראל, עדיין בשלב החיצוני שבו. ובעזרת השם זה גם מתגלה בצד הפנימי. בכל זאת, החפץ חיים, הוא כותב את הספר שלו, אומר, אנחנו צריכים לתקן את השנאת חינם, על ידי שנלמד שמירת הלשון, שלא ידברו לשון הרע איש על רעהו. זה נכון או לא? מה אתם אומרים? זה נכון או לא? זה נקרא התיקון הפנימי. ככה הוא ראה, ככה הוא כתב במבוא שלו לשמירת הלשון. ולא רק זה, החפץ חיים לקח את הספר הזה, התפיס אותו, אולי היה אדם עשיר, היה אדם עני, התפיס אותו, הפיץ אותו, היה הולך עם החבילת ספרים שלו, מבית כנסת לבית כנסת, מישיבה לישיבה, ומציע את הספרים למחירה. הוא לא היה אדם ענב, הוא לא כתב מי כתב את הספר הזה. הוא היה הולך, ופעם לא היה כמו היום מכוניות, מסעיות, משהו כזה. היו הולכים עם הספרים על ה... על ה... ראיתם את הספר, ספר די עבה. לוקח 100 ספרים על הכתפיים, החפץ חיים בעצמו. ורץ לו, הולך מהעירה לעירה, מפיץ את הספר, רואה בזה שליחות, ללמד את עם ישראל, לטהר את לשונו, ואת מוחו, ואת ליבו. עכשיו תשאלו אותי אם זה הביא את הגאולה או לא, תשאלו אותי. ודאי! לא רק זה, אבל גם זה, ודאי. היום, ברוך השם, הרבה שומרים את הלשון, שומרים את טהרת הלשון, זה תנאי גדול לאהבת חינם. בתוך המשפחה, בתוך החברה, בתוך כל דבר. זה דוגמה, אני אומר. בכל זאת, היו מעטים שהבינו את העונש ותכלית העונש, נאמר, בגלות. והם באמת קיבלו את זה באהבה ועשו תשובה. חלק מהם עלו לארץ, כמו גדולי חכמי ישראל, כמו הרמב"ן והרמח"ל והאריז"ל ומרן שולחן ערוך. רבנו יוסף קארו זכר צדיק לברכה, והרבה היו חסידים, חסידי הבעל שם טוב ותלמידי הגאון מווילנה ואחרים שעלו לארץ וראו בזה תיקון גדול. אבל רוב העם בגלות הוא לא היה מודע, הוא סבל, אבל הוא לא איבד, הוא לא ימיר את דתו. רובו נשאר נאמן ליהדות וזה לא הולך לאיבוד. דרך אגב, הוא מביא כאן, מכיוון שנדבר על המרת הדת, הוא מדבר כאן על דבר דומה אבל הפוך, וזה נושא הגיור. גם אדם שמתגייר, לכאורה הוא עובר מדת אחת ליהדות. הוא עושה דבר דומה. דומה אבל שונה. בואו נראה את יחסו לנושא הגיור. בבקשה. על כן, אין אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את דתנו בדיבור פה בלבד כשווה לנו. מקודם הוא אמר ההפך. הוא דיבר על אמרת הדת, דיינו שיהודי ממיר את דתו על ידי זה שהוא אומר שהוא רוצה להתנצר, לא עלינו חס ושלום, או משהו כזה. אבל הוא אומר גם יש תנועה הפוכה, שבאים אנשים שאינם יהודים ורוצים להתגייר, והם באים לבית הדין, והם מביאים את נכונותם ורצונם להתגייר. מה דינם של אותם גרים שעומדים להתגייר? בואו נראה כאן את דעת רבי יהודה הלוי, למרות שיש גם דעות אחרות. אני רוצה שנבין. יש דעה שאומרת, כמו שרבי יהודה הלוי אומר כאן, שאדם שהוא מתגייר הוא לא שווה לנו. תכף נראה במה הוא לא שווה לנו. אבל הדעה המקובלת, וזאת היא ההלכה, שאדם שמתגייר הוא שווה ליהודי בכל דבר הוא שווה. חוץ מההלכות לגבי נישואים או דברים מהסוג הזה. אבל הוא שווה בכל דבר. בואו נראה את זה בתוך זה. על כן, אין אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את דתנו בדיבור פה בלבד כשווה לנו. היהדות, נולדנו יהודים. היהדות זה נשמה יהודית. לא משנה אם אתה דתי או לא דתי, זה לא משנה. נולדת לאם יהודייה, הרי אתה יהודי. זה דבר מהותי, זה דבר נשמתי, זה דבר שלא נתון לבחירה. אפילו כשיהודי משתמד לו עלינו, חס ושלום, הוא מתנצר, הוא נשאר יהודי. לפי ההלכה הוא יהודי. הוא צריך לעשות תשובה, צריך לתקן את עצמו, אבל במהות שלו הוא נשאר יהודי. אבל מי שמתגייר, לפי מה שהוא אומר כאן, לכל הבא להתגייר, מודיעים לנו את המצוות אשר יהיה עליו לקיים, ומעשים שיש בהם משום תורך לנפש, כגון דיני טהרה ותלמוד תורה ומילה ומצוות רבות אחרות, ורוב המנהגים אשר לנו, ואנו אומרים לו כי אחד מתנאי המילה ומטעמיה הוא לזכור תמיד כי אות אלוקי, אשר ציוונו האלוקה לשימו בכלי התאווה הגוברת באדם, כדי שיוכל האדם להתגבר עליה ולא ישתמש בה כי אם כראוי לטיבו בשימו את הזרע בתנאים הנאותיים, בזמן הנאות. אולי יהיה זה זרע מצליח אשר ימצא ראוי לקבל את העניין האלוקי. דהיינו, כשבא היום גר להתגייר, היום ברוך השם, מכון מאיר, זוכה, ויש כאן לא מעט גרי צדק שבאים לכאן להתגייר. רק הבוקר דיברתי עם אחד המועמדים לגירות, וגם שאלתי אותו מה המניע שלו, מאיפה הוא בא, לא יכול לפרט את זה כרגע בדיני כל, אבל בכל זאת, באים לכאן אנשים להתגייר. יש פרוצדורה, יש סידור, איך מתגיירים. אז קודם כל, האדם שהוא מביע את רצונו להתגייר, הוא צריך לעבור דרך בית דין. זה לא שאדם אומר, אני מחליט להתגייר, אופ, הוא מתגייר גמר. ויש בית דין, הבית דין פוגש אותו, את המועמד להתגייר, ושאל אותו שאלות, שבו הוא מברר, האם באמת, בכנות, ברצינות, האדם הזה רוצה ליהודים, כל המשתמע מזה, זה דיינו ללכת לפי המסורת היהודית. ככה הוא חוקר אותו, מברר אותו. וכיוון שחלק גדול מהגרים לא מכירים יהדות, לא למדו יהדות אף פעם. אז הם באים למכון מאיר או לסמינר אחר או לקורס אחר, והם לומדים ממש את יסודות היהדות. י"ג יקרא האמונה, הלכות, שבת וכשרות, טהרת המשפחה, כל הדברים האלה. ואחד הדברים שקצת קשה, וצריך להסביר אותם, זה ברית מילה. לעשות ברית מילה לתינוק בן 8 ימים, לא שואלים אותו, נכון? לא שואלים אותו, עושים לו. אבל לקחת אדם בעל הכרה, בעל הבנה, ולעשות לו ברית מילה, צריך להסביר לו את זה בצורה שהוא יבין את המשמעות של ברית המילה. אז כאן מעניין שרבי יהודה הלוי, הוא קצת מעריך ואומר, שברית מילה באה דווקא בדבר שהוא הכי יצרי, הכי תאוותי, הכי כביכול ירידה לאדם, לקדש אותו, להפוך אותו הרי מהיצר, להקים בית בישראל, נוצרות נשמות גדולות. על ידי ברית המילה, באות נשמות גדולות לעולם. לומדים את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, כשנולד ישמעאל, אברהם היה נימול? איך אתה יודע? באיזה גיל נימול ישמעאל? 13. והוא נימול יחד עם אברהם אבינו. זאת אומרת שהוא נולד, ישמעאל, אז הוא נימול מאדם הוא נולד מאדם שלא נימול. אבל יצחק נולד אחרי שאברהם נימול, כן. אז רואים שהברית מילה, הברית האלוקית הזאת, שהקדוש ברוך הוא קראת בברית מילה עם כל הסיכון שבדבר, והנעימות שבדבר, והכאב שבדבר, כל הדברים האלה, כאן הוא אומר רבי יהודה הלוי, יש לזה משמעות לגבי הדורות הבאים. לגבי מי שיצא מאותו, אז מסבירים את זה ככה לגר צדק, ומלים אותו. היום יש הרדמה מקומית וכל מיני דברים כאלה, אבל פעם לא היה הרדמה מקומית. תראו לכם לעשות ברית מילה בגיל מבוגר, זה לא דבר פשוט. סיפר לי פעם יהודי אחד שבאחד היישובים בישע, הייתה איזו קבוצה של אנשים, נערים מחבר האמיר, האמיר מה שנקרא, ואחד מהם מאוד מאוד רצה להתגייר. הוא רצה להתגייר, אבל באופן אידיאולוגי, לא סתם ככה, זה פרוצדורה. באמת רצה להתגייר. וזה נדחה, וזה נדחה, ונדחה, מכל הסיבות. בסוף הוא אמר, אתם יודעים מה? אני אעשה לעצמי ברית מילה. וכך היה, הוא עשה לעצמו ברית מילה. ילד בן 17, משהו כזה. ולקחו אותו בעוד נפשו בו, באמבולנס לבית חולים הזה. היה לו מסירות נפש, הוא אומר, אם אברהם אבינו עשה ברית מילה, אז אני בחור צעיר לא יכול לעשות ברית מילה. עשה ברית מילה. בכל זאת, המסביר כאן רבי יהודה הלוי את הרעיון לגבי גר צדק, שהוא בא למול את עצמו, ובאים למול אותו, כן? כמה הדבר הזה הוא חיוני לגבי הדורות שיבואו יצאו ממנו. ובאמת, דוד המלך יוצא ממי? מרות המואביה. ורות המואביה הייתה גרת צדק. האדם החשוב ביותר בהיסטוריה, דוד המלך והמלך המשיח שיבוא מזרו, כל זה התחיל באמת מגרי צדק. ואם הגר מתחזק ומקבל עליו ללכת בדרך זו, כבר זכה לו ולזרו במידה מרובה של קרבה לאלוקה. זאת אומרת, גר צדק, שהוא בא ומקבל על עצמם עול מלכות שמיים, עושה ברית מילה, קיים את העול מצוות וכל הדברים האלה, הוא עבר שלב, עבר תהליך ממצב שהוא לא יהודי למצב שהוא יהודי. אבל מאיר כאן הערה רבי יהודה הלוי, אך גם אחרי אשר קיבל עליו כל אלה, לא ישווה הגר לבן ישראל מלידה. הוא לא שווה מלידה. במה הוא לא שווה? כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה, ואילו הגרים תכלית אפשרותם בקבלם מבני ישראל תורתם, ולהיות לחסידים ולחכמים, אך לא לנביאים. הביטוי הזה של רבי יהודה הלוי, הוא כמובן מעורר תרומת ומחלוקת וכל הדברים, ובאמת יש מי שחולק עליו. היה רבי עובדיה, שהיה נביא, והוא היה גר צדק. אז רואים שיש בהיסטוריה גם נביאים שהיו גם גרי צדק. אבל הוא אומר כאן שיש איזה הבדל, שיהודי יכול להיות נביא ישר, אבל גר צדק הוא יכול להיות רוח הקודש, יכול, איך אומרים, תחת כנפי השכינה, יכול להגיע למדרגה מאוד גבוהה, אבל נביא הוא לא יכול להיות. כך אומר רבי יהודה הלוי, יש חולקים עליו. אני נוהג לספר שפעם הייתה בחורה אחת גרת צדק, שיום אחד היא באה אליי בוכייה, אומרת, אוי אוי, למדתי כוזרי, ובכוזרי כתוב שמי שהתגייר הוא לא שווה לנו. כן, וממש היא הצטערה ובכתה כל כך. אז מה, בוא נסתכל, בוא נראה. הוא אומר, מה כתוב כאן בסך הכל? כתוב שגר צדק לא יכול להיות מיד נביא, אבל הדור הבא יכול להיות נביאים. גם אני לא נביא דרך אגב, אני בדקתי. בדור שלנו אין בכלל נביאים. אז מה הצער שלך? מה הכאב שלך? היא לא הבינה את זה, היא לא קלטה את העניין הזה. הלוואי שנזכה לרוח הקודש, שזה לפני נבואה. ככה, בסוף מה היה עם הבחורה הזאת? היא התחתנה עם תלמיד חכם, רב חשוב בישראל, ונולדו לה בלי עין הרע הרבה ילדים, והיא חיתנה כבר את הילדים שלה עם תלמידי חכמים, והם בעצמם תלמידי חכמים. זכתה למשפחה לתפארת, למה היא כל כך יראת שמיים? היא אומרת, אני מתגיירת בשביל להיות כמו משה רבנו, להיות נביאה. כן, אבל האמת היא כמו שאמרתי, זו דעה אחת, הדעה אחת שאומרת שגר צדק הוא כביכול מוגבל בנושא הנבואה, בדור שלו. אבל אחרי זה, בעזרת השם, יבואו נביאים, חכמים, גם הוא עצמו גר צדק יכול להיות חכם גדול, היו לנו גרי צדק, היה אונקלוס הגר. כשאונקלוס הגר תרגם את התרגום אונקלוס, מה שנקרא, הוא נחשב התרגום הזה יותר מרשי, יותר מהכל, דברים שנכתבו ממש ברוח הקודש. לכן אנחנו מתייחסים לדבר הזה כלא צריך לעכב את הגרים. אז מי שרוצה להתגייר, אני מודיע לו, יכול להתגייר. לפי רבי יהודה הלוי, אני לא יכול להבטיח לו שיהיה נביא. לפי אחרים, אני יכול להבטיח לו שגם יכול להיות נביא, אבל יכול להגיע לכל המדרגות שהוא רוצה להגיע. אשר ליהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם, של הנצרות והאסלאם, רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה. כן, כל התיאור של גן עדן, העולם הבא, כל הדברים האלה, רבותינו, דיינו חז"ל, התייחסו אליהם ותיארו אותם כפי שתיארו אותם. למרות שאנחנו, אני מוכרח לומר, כשאנחנו מדברים על העולם הבא או על גן עדן, מתייחסים במושגים, אנחנו לא מבינים את זה. כמו שאומר הרמב״ם במבוא שלו לפרק חלק, הוא אומר שמושגי השכר, מכיוון שאנחנו אנשים ארציים, אנשים חומרניים, אנשים ששקועים בחומר ובכל הקשיים של העולם הזה, אנחנו מאמינים שחז"ל כשמדברים על עולם שכולו ארוך ועולם שכולו טוב וזיו השכינה ואור גדול, אנחנו מאמינים בדבר הזה. אבל אם אנחנו באמת זוכים לדבר הזה או לא, אז אומר הרמב״ם, אנחנו במדרגה שלנו מכירים בשכר הזה, אבל רק תואמים משהו מזה, אבל לא זוכרים באמת באותה הערה, באותה התעלות, באותו מדרגה שחז"ל אומרים. בכל זאת חז"ל מתארים את הדבר. אשר ליהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם, רבותינו הם שקדמו לדתות האלו בזה. הם שתיארו את גן עדן וגיהנום. מישהו היה כאן פעם בגן עדן? לא הייתם בגן עדן. יש בשמורת דן, מישהו היה פעם בשמורת דן? שמורת דן, מי יודע איפה זה שמורת דן? הייתם בשמורת דן? יש שם הולכים ככה בין העצים, שמתם לב? יש שם פינה, כתוב גן עדן, יש שם שביל כזה, גן עדן. מי שזוכרת, אני זוכר לפני הרבה שנים, אני לא יודע אם היום, אבל פעם היו הולכים, היה כתוב שם שלט קטן, עכשיו אתם הולכים בשביל של גן עדן. זה נראה נחמד מאוד שלנו. מים, עצים, כפנים, כל מיני דברים. אני אומר, זה כמילתא דבדיחותא כמובן. אבל בגדול, רק שנבין, יש שאלה בחז"ל, מה זה גן עדן? האם אומרים גן עדן או עדן לחוד וגן לחוד? הגמרא מסכת ברכות שעוסקת בעניין הזה. אז חז"ל פסקו שעדן זה דבר בפני עצמו, וגן זה דבר בפני עצמו. גן עדן. אז יש שם מעמיקים בסוגיה הזאת. עדן, כתוב שנהר יוצא מעדן ומשקה את הגן. מכיוון שהנהר יוצא מעדן, סימן שהעדן זה דבר בפני עצמו, והגן זה דבר בפני עצמו. אני נוהג לספר שפעם היה כאן, היה רב, איך הצדיק, נפטר כבר הרב הזה, שהוא היה מלמד בחיפה, היה מלמד מטעם מכון מאיר, יהדות, שיעורי תורה, דברים כאלה. ופעם שאלו אותו התלמידים, כמו שאתם רוצים לשאול אותי, מה זה גן עדן, נכון? נכון או לא? אני אומר את זה. אז שאלו אותו התלמידים, יגיד כבוד הרב, מה זה גן עדן? למה אתה מתכוון גן עדן? הוא התקשה להסביר מה זה גן עדן. היה לו קושי לה. אז קם אחד התלמידים, קיבוצניק מעמק ישראל, בעל תשובה, והוא אמר לו, כבוד הרב, אני אסביר לך מה זה גן עדן. אז הוא הסביר לו, אמר לו, תראה, שהוריי עלו לעמק ישראל, ליישב את ארץ עמק ישראל, היה שם ביצות, והיה שם קדחת, וכל מיני מחלות, היה מקום קשה מאוד. אבל מה, והם חיו בתנאים מאוד קשים, באוהלים, בהתחלה ביישוב עמק ישראל. אז הוא אומר, בהתחלה היה בעמק ישראל היה עדן. מה זה עדן? הסביר לו התלמיד הבחורצ'י כזה. זה אידיאליזם. רוח. הייתה רוח גדולה, אבל לא היה גן. גן זה בתים, תשעים, מדרכות, גן, גן, כמו שאנחנו רואים גן. גן, גן, כן. אז הוא אומר, היה עדן, היה רוח, אבל לא היה גן. לאט 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 הפכו את האזור לגן, אבל העדן הלך. הרוח, האידיאלים הלכו, נשאר הגן. היום, ברוך השם, יש בתים, יש... ואני רוצה להגיד לאותו אותו בחור, שברוך השם, העדן רק מסתתר, הוא לא עלה. מכוח העדן הקימו את הגן. אותו דבר מדינת ישראל. מדינת ישראל זה התחיל מחלוציות, מאידיאליזם, מאנשים שמסרו את נפשם והאמינו בחזון וכל הדברים האלה. זה מבחינת עדן. והקימו כאן מה? גן, גן יפה? מדינת ישראל לתפארת. מה אתם אומרים? מה אתם יודעים? אתמול נסעתי בערב במסיבה משפחתית, מחוץ לירושלים, באזור גוש דן. אני ממש התפעלתי, אני לא יודע אם שמתם לב לכבישים הרחבים, לתנועה האדירה. משהו, אמריקה כזאת קטנה על ידינו. לא, באמת, אתם שמתם לב לעובדה הזאת. אולי אתם, בגלל שאתם צעירים, אתם לא יודעים. אבל אני זוכר, כשנסעתי פעם לירושלים, נסעתי מתל אביב לירושלים, היה כביש, סליחה שאני אומר, שביל, לא כביש. היה כביש צר, והיו נוסעות מכוניות, ואי אפשר היה לעקוף בכלל. זה היה מין, זה היה משהו, היית נוסע מירושלים לתל אביב, אולי חצי יום היית נוסע. ואם הייתה איזה מסעית בדרך, זה כבר אבוד. היום אתה, מה זה, איזה יופי, איזה כבישים, איזה מחלפים, איזה כביש 6, אתה נוסע, ז'יו, וו, אי. גן או לא גן, מה אתם אומרים? אה? זה גן או לא גן? ארץ, באמת, ברוך השם, שהארץ מתפתחת בצעדי ענק, אפשר להגיד. אבל איפה העדן? איפה העדן? איפה הרוח הגדולה? איפה האידיאלים? איפה המגמה לתת? וכל, איפה זה הדבר הזה? לא, זה בתוך העדן, זה מסתתר. ובעזרת השם, העדן שוב פעם מתגלה. כן? וכמו ילד שנולד. ילד שנולד, אז בהתחלה הוא מאוד אינטרסנטי. הילד, כל הזמן הילד הב, הב, הב. רוצה לאכול, רוצה לשתות, שהוא יותר גדול, רוצה סוכריות, יותר גדול רוצה אופניים, יותר גדול רוצה אופנוע, יותר גדול רוצה מה? מכונית. יותר גדול מה הוא רוצה?
מטוס.
אה? מה?
מטוס.
מטוס, אני יודע. הב, 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 הב. אבל כשהוא מתבגר יותר, הוא מתחיל להיות לתת, לא רק לקחת. פתאום הוא האבא, יש לו ילדים, הוא צריך פתאום לתת להם, פתאום הוא חי... לא בשביל עצמו, חי בשביל לתת. כאילו יש שתי תנועות בחיי האדם. השלב הראשון של חיי האדם זה לקחת. הב הב. אבל השלב השני זה לתת. השלב הראשון, האדם הוא חומרני, נאמר ככה. השלב השני, כשהוא מתבגר יותר, אם הוא אדם כמובן, אז הוא איש חסד, הוא רוצה לתת לילדיו, לעמו, לארצו, כל אחד לפי מדרגתו בעניין הזה. אותו דבר גם כאן, אנחנו בשלב הבנייה, מבחינה לאומית, בונים את הבית, אנחנו נראים כאילו חומרנים, כאילו הכל חומר, הכל, כמו שראינו את הבתים והכבישים, וכל הדברים האלה, כלכלה וכל הדברים האלה. אבל בתוך כל זה, מסתתרת נשמה גדולה, זה העדן. זה מובן. אז גן עדן, אז הוא הסביר לו גן עדן. זה נכון. העולם שלנו מורכב מעדן וגן. עדן זה מלשון עדינות, רוחניות, דברים כאלה. והגן זה הסידור הפיזיקלי, החומרני, שאנחנו חיים בתוך. נפש בריאה בגוף בריא. כמו בפרט, ככה בכלל. צריך גוף, גוף זה, זה הגוף, פשוטו כמשמעו. אבל הנשמה היא מסתתרת, היא נמצאת בתוך, בתוך הגוף. זה יסוד גדול מאוד. כך שגם כל ההתפתחות האדירה של מדינת ישראל, שזה נראה כביכול על חשבון העדן, על חשבון האידיאלים, על חשבון הרוח, כל... זה לא הולך לאיבוד. זה יתגלה בגדול בעזרת השם בהמשך הדרך. בכל זאת, חכמינו זכרונה לברכה הסבירו מה זה גן עדן. וגן עדן אמרנו זה על יד קיבוץ איזה? קיבוץ דן. ואיפה זה גיהנום? מי יודע איפה זה גיהנום? מישהו היה פעם בגיהנום? אף פעם לא הייתם בגיהנום? גיא בן אינום. איפה זה גיא בן אינום? בירושלים. איפה בירושלים? איך קראת לזה? סינמה טק. סינמה טק. זה גיהנום. בסינמה טק הגיהנום. סליחה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. אבל זה נכון. באיפה שהסינמה טק, שם הגיהנום. העמק הזה, הוואדי הזה, שהסינמה טק נמצא בו בתוכו, והוא הגיהנום, לפי חז"ל, שהיה על יד ירושלים, לא רחוק מירושלים, מקום שנקרא גיא בן אינום, וזהו הגיהנום. ולשם, בגיא בן אינום הזה, היו את כל הזבל, כל הפסולת, היו שם פעם מקריבים על עבודה זרה, ואת המולך וכל הדברים האלה, זה היה המקום שנקרא גיהנום. איזה מקום טוב וגיהנום, מה אתם אומרים? זה לא, זה מקום טוב או לא? אה? טוב או לא? אה? הכל טוב, אני רואה, כל הכבוד לך, נראה שהתקדמת. זה מושג של עונש, גיהנום זה מושג של עונש. המעניין שזה על יד ירושלים, דווקא במקום כל כך שלם, ירושלים, יד זה, צריך להיזהר, לא ליפול שם, בתוך הגיהנום, בתוך המקום הזה. כמו שאנחנו יודעים, שלפעמים בשיאים, יש לך נפילות גדולות מאוד, כמו חטא העגל במעמד הר סיני, כמו גיהנום על יד ירושלים. תמיד צריך להיזהר, אתה נמצא מקום גבוה, אתה יכול ליפול עמוק. אתה נמצא מקום נמוך, אתה לא יכול ליפול. אבל כשאדם נמצא בגבעים, זה מחייב אותו. טהרה וקדושה וכל הדברים האלה, ואם הוא לא מחזיק מעמד במצבים כאלה, הוא נופל לאן? לגיהנום. זה הדרכה הידועה הדבר הזה. בכל זאת, חז"ל תיארו גם את גן עדן וגם גיהנום, הרבה יותר בצורה עשירה מאשר אותם דתות. ורשמו מידותיהם באורך וברוחב, הכל זה מידות רוחניות כמובן, וסיפרו על הנעימות בזה ועל העינויים בזו, ביתר פירוט משסיפרו זו אנשי הדתות אשר באו אחריהם. גם היום אני מוכרח לומר, יש כאלה שמשתמשים בביטויים האלה, וצריך מאוד להיזהר בביטויים, יש כאלה שמדברים על גיהנום יותר מדי, נאמר ככה. זה פעם סיפר לי, איזה נהג מונית, נסעתי איתו, אז הוא אומר, הוא לקח אותי מהמכון, הוא אומר, תשמע, אני רואה שאתה ממכון מיר, אתם בעלי תשובה, תציל אותי מאשתי. אמרתי, מה לי ולאשתך, מה? אז הוא אומר, מאז שהיא חזרה בתשובה, הגיהנום חוגג בבית. אמרתי לו, מה הגיהנום, מה קרה? הוא אומר, תראה, כל פעם שאני עושה משהו שלא מוצא חן בעיניה, הוא אומר, טיפול בגיהנום, הגיהנום, 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 גיהנום, גיהנום. מה קרה? הוא אומר, תראה, אני נכנס לשירותים. יש לנו קיור בזה, ואני רוחץ את הידיים, סבון, כמו שצריך. אני יוצא החוצה, לא, תרחוץ עוד פעם. למה? ככה. תיטול עוד פעם מחוץ לשירותים. ואם לא, תדע לך, הגיהנום. הגיהנום, הגיהנום. אמרתי, מאיפה מצא את הגיהנום? מאיפה לא בא הגיהנום? כל פעם הוא ילכת לאיזה דרשה, איזה רב, הוא מאכיל אותם גיהנום, חוזר הביתה עם עוד גיהנום, עוד גיהנום. אמרתי לה, תדע מה, קח את אשתך, שלח אותה למכון נורא, יש בנות. שם לא מדברים על הגיהנום. אבל היא החינם, יש כאלה שאצלהם מידת הדין, נאמר ככה, היא מאוד חוגגת. שהם רוצים לבטא את הפחד ואת האימה ואת מידת הדין ופחד מהעונש, כל הדברים האלה, משתמשים הרבה בביטוי הזה גיהנום. אז צריך להיזהר, היום בוודאי בוודאי תשובה מהאהבה, לא שייך כל העניין הזה של הביטויים האלה. גם כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, אנחנו לא מבינים בדיוק, כמו בגן עדן לא מבינים בדיוק, ככה גם לגבי הגיהנום. יש מידת הדין, אבל כבר ידוע הדבר שרוב רובם של בני ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, לא בגיהנום. לא כתוב כל ישראל יש להם חלק בגיהנום. כתוב כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. כולם, נעזוב את הגיהנום בצד. אולם אני לא דיברתי עמך עד עתה כי עם על מה שבא מפורש בספרי הנבואה. והנביאים לא דיברו על העולם הבא ועל הגיהנום וכו'. ואלה לא ירבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא, כפי שבא הדבר הזה בשפע בדברי רבותינו. אולם, האמת היא, כי גם בדברי הנבואה נאמר כי בשוב האפר, זאת אומרת, גוף האדם אל האפר, תשוב הרוח אל האלוקים אשר נתנה. כאן הוא עוסק בשאלת הישארות הנפש. האמונה שלנו, אנחנו מאמינים, מבחינת הישארות הנפש, מבחינת מציאות האדם, שהמוות הוא אבי אבות התומה. זאת אומרת, אם יש תומה, אז התומה יותר, תומה זה דבר לא טוב, דבר מקולקל, דבר מחלין, אמר כך. אבי אבות התומה זה המוות. למה המוות זה אבי אבות התומה? כי המוות הוא מפגיש אותנו עם המציאות השקרית הגדולה ביותר שיכולה להיות בחיינו. ומהי המציאות השקרית הגדולה ביותר? כאילו יש סוף לאדם. האדם נגמר. אבל האמת היא שהאדם, מהות האדם זה הנשמה שלו. הגוף של האדם, אומרים חזל, זה רק הלבוש, זה רק הכלי של האדם. אבל באמת האדם בעצמו זה הנשמה שהשם נתן בכל אחד ואחד מאיתנו. זה האדם בעצמו. וחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא שותל נשמות בכל דור ודור. כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא שתל בו נשמה. תשאלו אותי איך? אתה לא יודע איך? ויפח באפיו נשמת חיים. כתוב, יצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. תסתכל, אתה מחבק ידיים, תסתכל על הנשמה שלך. כל אחד צריך להכיר בעובדה, כל אחד אומר בבוקר נשמה תאורה שנתת בי. נתת בי. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה תאורה. והיא גם היום תאורה דרך אגב. כל הזמן תאורה. הנשמה התאורה הזאת נמצאת אצל כל אחד ואחד. מקור הנשמה הזאת זה באוצר הנשמות. דהיינו מאלוקים. האלוקים נתן לנו את הנשמה. וכשאנחנו מסתלקים מן העולם הזה, מנפטרים, מה אנחנו עושים עם הנשמה הזאת? מה קורה עם הנשמה הזאת? היא עולה, שוב פעם, לאוצר הנשמות, היא עולה למעלה. אנחנו מאמינים בהישארות הנפש. האדם זה לא רק חומר. אפילו בפיזיקה אומרים, אין חומר הולך לאיבוד. יש ביטוי, חוק כזה, אין חומר הולך לאיבוד. ודאי וודאי שאין נשמה הולכת לאיבוד, אלא הנשמה היא חיה וקיימת. אנחנו מאמינים בדבר הזה. על זה קצת הוא מעריך בדיבורים, אבל אנחנו אם ירצה השם נעשה בפעם הבאה, הישארות הנפש וכל הדברים האלה. בסדר? תהיה לכם יום טוב.